שיר, לשיר. אתם מאזינים לרדיו שלום קופנהגן, המשדר בעברית בימי א' בין השעות 16 עד 18, ושידור חוזר בין שעות 18 ל-20. ניתן להאזין לנו ברדיו בתדר 87.6 FM, ובאתר הרדיו, רדיו שלום במילה 1.dk. לכולכם האזנה עריבה. שלום לכולכם, אנחנו פה ברדיו שלום קופנהגן, אם עוד לא שמתם לב, באולפן היום אנוכי ציונה גריידי, ואיתי היום עובדת חדשה, גייסה לשורות הרדיו, שמה הדס ג'ודי כהן, בחורה צעירה ונאה, נמצאת פה תקופה קצרה בדנמרק, אבל כבר השתלבה לא רע בכלל.
תודה.
שלום לך, הדס ג'ודי כהן.
שלום לך, ציונה.
אז ספרי לנו כמה דברים על עצמך, שהמאזינים קצת יכירו אותך.
שלום, מאזינים. אני הדס ג'ודי.
ומאזינות.
ומאזינות, נכון, נכון. אני עברתי לגור בדנמרק לפני מספר חודשים. אני והכלב שלי. אנחנו גרים פה. וכן, גדלתי בשוודיה. את מרבית חיי ביליתי בישראל, עברתי לדנמרק, ועכשיו אנחנו לאט לאט משתלבים פה בקהילה, וציונה ואני עכשיו מגישות פה את התוכנית.
כן, הכנו לכם תוכנית מיוחדת לקראת פסח. הנושאים שלנו הם, למה שינו את ראש השנה מאלף לניסן לאלף לתשרי? כמו כן, מנהגים פגאנים בחגי ישראל, בעיקר בחגי שלושת הרגלים, אני אספר לכם, מנהגי חמץ בעדות השונות, מהו איסור אכילת קטניות ואיזה עדות מקפידות על כך. הדס תספר לנו על ביצי הפסחה והמיתולוגיה הכרוכה בכל זה, ואנחנו נכניס לשידור גם את אורה מיירוביץ', הקולגה שלי שהייתה איתי המון שנים והיא פרשה מהרדיו. אנחנו נראיין אותה טלפונית, היא תספר לנו על מהות ההגדה של פסח. כמו כן נשמיע לכם מנהגים של עדות שונות, כמו שסיפרתי לכם או שלא סיפרתי עדיין, מנהגי עדות בפסח, ונשמיע פיוטים
מכל העדות כמעט. למשל, אפילו פרסים, אהוד בנאי, מרוקאים, תימנים כמובן, ואשכנוזים, אחד אשכנוזי אפילו, יפה מאוד.
הצלחנו למצוא.
הצלחנו למצוא. אנחנו עכשיו, אני רוצה לספר לכם מתי עבר ראש השנה, מאלף בניסן לאלף בתשרי, ולמה. אז ככה, מה שהיה מקובל תמיד, שההגמוניה, הזמן נקבע על ידי מהות אלוהית, זאת אומרת לפי התנך, אחר כך הברית החדשה וכו' וכו'. אבל התחילה מהפכה שהתחילה כבר בזמן נפוליאון 1806. הוא ביטל את לוח השנה המהפכני הצרפתי, והוא הבין שזה לא רלוונטי יותר, והוא חזר ללוח הגרגוריאני המסורתי. אחד הסיבות לכישלון של הלוח הקודם נעוצה בכך שהחלפת לוח השנה לא הונחה על בסיס תרבותי מוצק, אלא נבעה מאקט כוחני של שינוי לשם שינוי, ללא מהות, ללא משמעות. אך יש מהפכה אחרת בלוח השנה שהצליחה מעל המשוער, ובדיוק מהסיבה ההפוכה. היא התהדה מחלוקת עמוקה על משמעות מושג הזמן וזיקתו לאדם. אצלנו יש סיפור דרמטי, כך מביאה הפרופסור רחל אליאור בספרה זיכרון ונשייה, סודן של מגילות מדבר יהודה. היא מספרת שהיה סיפור יצרי ודרמטי על מאבק בין הצדוקים והפרושים, שני הזרמים היהודיים המרכזיים שהיו בעת העתיקה. במוקד המאבק עמדה הסוגיה מי שולט בזמן, אלוהים או האדם. יש פה סיפור ארוך על שושלת שהתחיל במי אנטיוכוס, שאנחנו מכירים אותו מהסיפור של גילת אסתר, וכן ידוע שהכהן הגדול אצלנו שינה, ניסה לשנות את לוח השנה מהלוח העברי ללוח הבבלי. בסופו של דבר זה כן שינו את זה. חוניו השלישי מבית שושלת בני צדוק, יעני הצדוקים, הוא סירב בתוקף לשנות את הלוח הצדוקי מלוח השנה המקראי שנקבע לפי השמש, והתחיל באלף בניסן, שזה ראש השנה המקורי, ועליו נאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ב', והחודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. על פי האמונה הצדוקית, חנוך בן ירדי, דור שביעי לאדם הראשון, הוריד מהשמיים את לוח השנה השמשי המקודש, שנמסר לו מפי המלאכים. זה סוג של אגדה כנראה. על פי המסופר, כך על פי המסופר בספרים החיצוניים, חנוך א' וחנוך ב'. לוח השנה הצדוקי היה כאמור לוח שמשי, שהורכב מ-364 יום בשנה, המחולקים לארבעה רבעים, כל רבע בין 91 יום ו-13 שבועות. סך הכל 52 שבתות לאורך השנה כולה. אגב, יחידת הזמן שבוע היא המצאה יהודית מקורית, המספר 7 גם אפשר לדבר עליו הרבה, אולי בתוכנית אחרת. בלוח השנה הצדוקי, תאריכי מועדי ישראל לא השתנו מעולם. החגים, הרגלים, שנות השמיטה ושנת היובל, זמני גביית המיסים, התרומות והמעשרות, כולם ציינו בתאריכים קבועים ובלתי משתנים. כדי לשמור את הזמנים הללו, פעלו בבית המקדש 24 משמרות כהונה. משמרות אלה הורכבו מ-24, במשפחה שלך בטח גם היו עקיית כהן, הדס.
לא רק כהן, אלא כהנים בבליים, שאין הרבה כאלה. כהנים
העיראקים. העיראקים.
כן.
אז אתם התחלתם כבר לעשות בלגן בבית המקדש.
יש לנו...
משמרות של 24 משפחות הכהנים הבחירות, שהתחלפו מדי שבוע. כל משפחה שרתה בבית המקדש שבועיים בשנה, ובסך הכל 48 שבועות. כדי להשלים ל-52, שרתו 4 משפחות שבוע נוסף. הסיבה שהכהנים הצדוקים דבקו בשיטה המחזורית והקבועה לא נבעה מכנאותם לסדר או סלידתם משינויים. המסורת הצדוקית האמינה כי הזמן אינו נטוי בידי בני האדם. מקור המילה בית מקדש הוא במילה הלטינית טמפ, שפירושו זמן בלטינית. טמפו.
טמפוס.
מעניין.
כן.
טמפל טמפו. ו... בית המקדש היה משכנו של האל, זאת אומרת, משכנו של הזמן, או אם תרצו, שעון הגריניץ' של העת העתיקה. הייתה כאן תפיסה דטרמיניסטית, לפי הזמן אינו נתון בידי בני האדם, כך סברו הצדוקים. על פי השקפת העולם הכהנית, התערבות של האדם בקביעת הזמן, משמעותה התרסה כנגד ריבונות האל. ובכל זאת אנו רואים שבשלב כלשהו היהודים סלחו את לוח השנה השמשי ועברו ללוח שנה ירחי. ויותר מזה, ראש השנה נחגג באלף בתשרי ולא באלף בניסן, כפי שכתוב במקרא. מי שאחראי לשינון הדרמטי בתפיסת הזמן העברי היו חכמי המשנה הפרושים, שעם חורבן בית המקדש בשנת 70 לספירה, הם הפכו להגמוניה הדתית בארץ ישראל. הרקע למהפכה התודעתית של חז"ל היה עצוב וטרגי. בית המקדש נחרב, והיהודים המושפלים גורשו מירושלים. הכהנים המתווכים בין העם לאלוהים, ומי שהחזיקו במונופול של עבודת האל, כבר לא היו רלוונטיים. אליטה חדשה עלתה לגדולה, והם חכמי המשנה. אלה הקימו מרכז אלטרנטיבי דתי בעיר יבנה, והבינו שכדי לשמר את האוצר היהודי, הם חייבים לבצע מהפכה תודעתית מבית המקדש לבית המדרש. המהפך התודעתי של חזל היה רדיקלי. כפי שירשו לעצמם לדרוש את המקרא בדרכם, כך התירו לעצמם לפלוש לטריטוריית הזמן האלוהית. כדי לבסס את ריבונותם ההלכתית בניגוד לבית צדוק הכהני, אימצו החכמים את לוח השנה הירחי הבבלי, שזה אתם, כהנים בבליים. זאת אומרת, אתם שיניתם את לוח השנה.
אבל אנחנו היינו בבבל באותו זמן.
לפי החודש הראשון בשנה, הוא חודש תשרי בבלית. בבבלית המילה נקראת תשריטו, ובתרגום לעברית תשריטו פירושו התחלה.
אבל יש לי סיפור בשבילך על זה.
אולי הרגע נסיים את הסיפור כאן.
נספרי את שלך.
אחר כך תספרי את הסיפור שלך. השינוי לא נבע רק מהפגנת כוח, אלא מתפיסה דתית הומניסטית חתרנית. אחרי חורבן בית המקדש והפניית העורף האלוהית, קבעו חכמנו כי הסמכות הדתית עברה מאלוהים לאדם. מדי חודש נצפו שליחים לצפות במולד הלבנה, ועל פי תצפיותיהם נקבע ראשיתו של החודש. כלומר, הריבונות של הזמן הופקעה מאלוהים והתגלגלה לפתחם של בני האדם. זו הסיבה שהלוח העברי שרד כל כך הרבה שנים. באופן אירוני, דווקא במדינת ישראל החילונית והריבונית, אנו חוגגים את החגים לפי לוח השנה העברי הירחי, שמסמל את ריבונותו של האדם על הזמן, ואילו את הזמן החילוני, לוח השנה גרגוריוני, הלועזי, אנו מציינים על פי לוח השנה השמשי האלוהי. כך אנחנו גם שמש וגם ירח, ומשתמשים בהכל ביחד. כן, זה על הנושא הזה. וכעת הדס תספר לנו משהו שקשור לעניין.
כי כשהתחלת לספר לי את שאת עושה את הנושא הזה, את זוכרת, אמרת איך שהיה איזשהו סיפור שעלה לי בראש ממשהו כזה מהמשפחה ישן.
כן.
וניסיתי לחשוב מה זה, ואז נזכרתי בזה אתמול בלילה. וזה איזה משהו ישן כזה, אני אפילו זוכרת מי סיפר לי את זה, כשהייתי קטנה קטנה. וזה איזה משהו, לא יודעת אם זה מהתלמוד, מישהו אחד מהזקנים סיפר לי את זה מהצד העיראקי.
כן.
שהסיפור הוא, שוב אין לי מושג מי סיפר
לא
לי,
חשוב.
דוד של דוד
לא
של.
לא חשוב, ספרי.
בהתחלה היו חוגגים בניסן, שעל פי היהדות, האלוהים ברא את העולם בחודש ניסן. שם אז נברא. האביב, ושם הייתה הבריאה. אבל כשהעבירו את זה לחודש תשרי, הסיבה המקורית או התלמודית לזה, זה כי המחשבה לברוא את העולם, המחשבה לבריאה, היא עלתה המחשבה האלוהית התחילה בחודש תשרי. המחשבה לברוא את העולם עלתה בראש של אלוהים בחודש תשרי. ובגלל זה אנחנו חוגגים את ראש השנה בחודש תשרי. בגלל שאז עלתה המחשבה הראשונית לברוא את העולם. זה תמיד היה
לכזה. וזה לפי דעתם של הכהני בבל?
זה לפי מישהו שסיפר לי את זה כשהייתי ממש קטנה.
במשפחה.
במשפחה, אין לי מושג.
זה בטח מהכהנים הבבלים.
מישהו מהכהנים הבבלים העיראקים הזקנים שסיפרו לי את זה.
כן. יפה מאוד. יופי, זה הוסיף נופך לעניין.
מנצר אהרון הכהן הבבלי, סבא של סבא שלי.
יפה.
וכן.
עכשיו נעשה הפסקה לשיר, ואנחנו מתחילים עם התימנים, כמובן.
בלבקשתי, ביקשתי.
ביקשת של הדסר, זה באמת שיר יפה יפה. כל השירים יפים, אבל זה יפה.
מהמם.
במיוחד, מבקש מהטכנאי שלנו להשמיע את השיר הזה. איזה מספר זה? מספר
واي
אנחנו שמענו את שירת הים בביצוע התימני היפהפה. אנחנו עוברות לנושא הבא. הנושא הבא זה על המנהגים הפגניים שיש אצל היהודים שנשארו מימים ימים, הושפעו מכל מיני. בעיקר יש מנהגים פגניים בשלושת הרגלים, שלושת החגים של שלושת הרגלים, שהם פסח, שבועות וסוכות. יש הרבה חומר על זה, אני אספר לכם כמה דברים על כך. אז פסח. פסח שמתחיל, שמתחיל כאמור, שקורה, לא מתחיל, בניסן, הוא מציין את עונת הפסקת הגשמים, הגברה וסיום הפריחה וכינון העופות. זה נחמד, כינון העופות. הוא נחוג באכילת לחם שנאפה במהירות, מצה, אנחנו מכירים את כל הסיפור הזה, וגם היו מקריבים קורבנות של הוולדות הצאן הראשונים שנולדו באותה תקופה, הוולדות שנקראים הבכורות. פסח הוא גם חג אהבת האביב, קוראים את מחזור שירי אהבה והאביב של שיר השירים, ומכאן שירת הים של התימנים ועוד עדות. הנביא ירמיהו ציין את הקשר בין אהבה ליציאת מצרים, שהיה אביב ימיו של עם ישראל, במילים, זכרתי לך חסד נאורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה.
איזה רומנטי.
במשנה זה בין האדם לאלוהים.
עדיין.
מאוד רומנטי. חכי, שיר השירים הוא הרבה יותר רומנטי.
אבל ירמיהו, את לא מצפה.
אפילו אירוטי שיר השירים. במשנה נחשב ראש חודש ניסן לראש ראש השנה למלכים. ובפסח נחוג חג אהבתו וכלוליו של המלך המקודש. נציג שבטו, מי המלך המקודש? נציג שבטו מייצג אל השמש. עם כלולותיו של אל השמש, עם אלת האדמה. שהייתה אחראית על עונות השנה. אם מונים 9 חודשים מתקופת ניסן, עת נישואי האביב של המלך מגיעים לתקופת טבת, שהיא עת לידתו מחודשת של השמש. דמותו של אהוב האלה, המכונה בשיר השירים דוד, השם או הכינוי הזה מופיע בכתובת אמורית במשמעות של מנהיג. כלומר, אהוב האלה היה מנהיג העם. מכאן נובע הרעיון שבמשך המאה העשירית לפני הספירה, באמור היה למלוך איש בשם דוד בן ישי, המלך שלנו דוד. ייתכן שלא היה מלך אחד בשם זה, אלא שורה של מלכים שהיו אהוביה של האלה אשתורת. הם עלו על כס המלכות עם נישואיהם איתה באביב, והוקרבו למענה בתום תקופת כהונתם בשבועות או בסוכות. אם אכן כך הדבר, לא הבנתי מה זה, הוקרבו למענה, אני מקווה שלא הרגו אותם.
נראה לי שהבנו.
הבנתי, קרבו אותם קורבן, את כל האהובים שלה?
כן.
טוב, ככה זה בטבע.
לעמנו מסביבנו היה נטייה קצת להקריב קורבנות.
גם את האהובים של האישה?
גם את הילדים. הרי כל הסיפור של...
ילדים אנחנו יודעים.
את יודעת, היה להם באזור שם את הילדים לבעל, את העולם הולך, כל ה... העמים מסביבנו לא היו הכי עדינים.
ככה היה בתקופה ההיא, זה תקופת הפגניות.
כן.
והם האמינו באל האש, אל השמש, אל האדמה, אלת האדמה.
הם מסכנים הדודים.
אם כך הדבר, הרי ששלמה המלך היה בעצם המלך הראשון, במשמעותו המודרנית, שיאריך ימים על כס המלוכה בזכות היותו ידידיה. הוא זה, במקום דוד אהוב האלה, הוא זה שייסד את שושלת בן דוד. שלמה המלך.
אוקיי. מעניין. לא, 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 אוקיי. לא
הכרתי את זה. למרות שפסח היה חג האהבה, וכנראה גם הוללות מינית, הוא לא נחשב לחג שמח במיוחד. אולי מפני שחג מבשרת בו תקופת החמה הקשה, עם נעילת רוחות וגשמים. באמונה הכנענית זו תחילת תקופת ניצחונו של מוות, אל היובש והמוות. שמו היה מות. על אחיו ועל תחילת תקופת אחיו בעל אל הגשמים, שהוא היה... אחיו נקרא, סליחה, בעל. בוא נעשה סדר. מות הוא אל היובש והמוות, בעל הוא אל הגשמים, שזה אח של אל היובש והמוות. בעונה זו החלו שעבודו של בעל, התחילו הגשמים, ומלכותו על מות על הארץ הצחיחה. המיתוס מקביל בדרך מוזרה לסיפור שעבודם של ישראל במצרים ונדודיהם במדבר הצחיח. האלה ענת אחותם, אהובתם, זאת אומרת, היה גם שם גילוי עריות.
או, זה היה בכל האזור שם.
ענת, אחותם של בעל ומות, המכונה בעלת שמיים רבים, כלומר, היא אלת השמיים, אחראית על חינופי עונותיהם של שני האלים, היה לה מעמד יותר גבוה, מחפשת את בעל ומוצאת אותו קבור במדבר. התקופה שבין פסח לשבועות שבה נעשית ספירת העומר, היא תקופת האבל על מותו של בעל, שבה חל איסור על חגיגות ובעיקר של חגי נישואין. וזה כל הפגניות שיש לנו בפסח, שאנחנו לא היינו מודעים כמה אנחנו קשורים ל... כמה מנהגים שלנו הגיעו מהאמונות הפגניות שהיו אז.
רגע, אבל לא הכנסת גם את המצרים? שגם יש שם איזה משהו עם שני האחים, שאחד מוותר את השני, ואז האחות סלש אישה, כי גם שם היה איזה גילוי עריות.
ספרי את זה, אני לא מכירה את הסיפור.
אני לא כזה זוכרת, אבל זה גם משהו בתקופה הזאת, שהנילוס עולה על גדותיו, ואני חושבת שזה אוזיריס, ושכחתי מי סט יכול להיות, אני עברו כמה שנים מאז שזה, ולא כזה שקראתי לזה. הוא מוותר, הוא מקנה בו, והוא מוותר את הגופה שלו. זה מאוד דומה למיתוס המסופוטמי. מוותר את הגופה שלו, ואז אשתו סלש אחותו, היא אוספת את החלקי גופה, עוטפת אותו במומיה, ואז בגלל זה יש להם אל אחד שהוא תמיד עטוף כזה כמו מומיה, שזה, אני חושבת שזה אוזיריס, אם אני זוכרת נכון. וזה גם, זה גם משהו שקשור בתחייה ותחיית המתים, וזה גם בעונה הזאת, וזה מאוד קשור לכל יציאת מצרים וכל העניין. אז הכל בתקופה הזאת, זה מעניין כל המיתוסים האלה שקשורים, ומאוד הם אלימים. שמת לב ציון הזה, מאוד
כן,
אלים.
כן, זה אלים, זה הגיע אלינו. אנחנו, מה, חסר לנו אלימות אנחנו? עקדת יצחק, זה לא אלימות.
נכון.
גירוש
נכון.
הגר וישמעאל.
נכון.
יש לנו המון אלימות בתנך. יש שם מלא דוגמאות.
נכון.
רצח קין. בכל אופן, אנחנו נעבור מכל הזה, נראה בשבועות מה קורה. זה, לשבועות יש המון חומר.
בשבועות, אבל יש לך דווקא את הסיפור היותר יפה של הערות, שיש שם את האיסופים והגרים.
זה הסיפור שאנחנו עוסקים בו, אבל לא מתייחסים לדברים פגנים שנכנסו לשבועות כנראה.
אוקיי, זה הולך להיות רע.
טוב, זה לא יודעת, שבועות זה באמצע הקיץ, תמוז, חם מאוד, ו... ככה סופרים לשבועות, סופרים לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם העומר, שבע שבתות תמימות יהיינה. זה שבועות. החישוב הרשמי נעשה לפי ספירה המתחילה ביום של אחרי החג הראשון של פסח, אבל במשנה משמשת המילה שבת לעתים קרובות במשמעות של שבוע. לדעתי, זה כך גורסת מי שחיברה את המאמר הזה, זו אמורה להיות משמעותה גם במקרה הזה, שהשבת היא שבוע, והשבוע הוא שבת. אם נספור שבעה שבועות, לא מהיום שלאחר החג הראשון, אלא אחרי החג השני, נגיע לתאריך ט' ו' בסיוון, במקום ז' ו' בסיוון, ולליל מילוי הלבנה, שבו נהוג לחגוג את רוב חגי ישראל, כולל שתי הרגלים האחרים. התחייה הזאת של החג בשבוע מקרבת אותו לתקופת תמוז, וליום אמצע הקיץ, שהיה יום חג וקורבן במקומות רבים בעולם. אפשר לציין גם כי בעת הבאת הביקורים בזין בסיוון, הפירות שלא עברו הנדסה גנטית, אינם בשלים עדיין ולא היו מזיק להם לחכות שבוע נוסף על העץ. נוסף להבאת ביקורי הפרי, שבועות הוא גם חג ראשית קציר חיטים, מלחמת האביב בין בעל למות, שני האלים האלה, שאחד חיים ואחד מוות, אחד גשמים ואחד צחיחות. מתרחשת המלחמה ביניהם בתקופה שבין ראשית הקציר הסעורים, ראשית קציר הסעורים, בפסח לראשית קציר החיטים בשבועות. וכך מזהה את האחים כשני פניו של רוח הדגן. יש לנו עוד רוח, עוד אל פגני. בעל, המכונה גם הוא בן דגן, מייצג את רוח הדגן הירוק, טרם הבשלה. ומות מייצג את רוח הדגן היבש, כמובן. המיתוס הפולחני מתאר איך לאחר שענת קוברת את בעל, ענת זאת אלת השמיים, היא מתאבלת עליו ומקריבה על קברו בקר, חמורים וצון. לאחר מכן היא תופסת את מות, האל השני, קוצרת אותו בחרב, מנפה אותו בנפה,
אני אוהבת את הנפה,
קולה אותו באש, תוכנת אותו, זה כמעט על בסיס, וזורה אותו בשדה במאכל ציפורים. וואו, איזה מנהגים פגנים. לפי נוסח אחר, היא מפזרת את גרעיני הדנגן בשדה כדי להפרות אותו בגופו של האל מות. לטקס הזה יש אופי של קורבן, אפילו קורבן אדם, כמובן. פרייזר מספר על כלולותיהם של אפרודיטי, אלת האהבה, עם אהובה אדוניס, בעונה זו, שלאחריהם מובא האל כקורבן פוריות. הנה, גם פה מקריבים את הבעל. קורבן פוריות בתוך נחלים של דם. אוי ואבוי. אדוניס היווני הוא מקבילו של בעל הכנעני, כפי שמתבטא בשמו אדון בעל. מכאן נבע מאוחר יותר גם שמו של האל היהודי, אדוני. אפשר מאוד שהשינוי שקפו הכהנים על העם בתאריך החג, מאמצע החודש ליום חסר משמעות סמלית כלשהי, כמו א' תשרי, נעוץ בעובדה שזה היה החג הפגני החשוב ביותר בארץ. לפי תיאורים שונים הוא היה שופע זימה ודם, וכהני השם לא יכלו בשום אופן להרשות לחוג אותו כפי שהוא. רמז לשינוי הזה נמצא באמירה של חזל המציינת כי השם נתן לישראל בסיוון רק חג קטן. במקום החג הגדול שהיה בדעתו לתת להם בתמוז, והוא ביטל את החג הגדול בגלל מעשה העגל. יותר מכל חטא אחר, סימלה העבודה לעגל, שהוא מדמויותיו של האל בעל אגב, העגל, בנו של אל הפר, את הכנעניות בישראל, ולכן הייתה התנגדותם של הכהנים לקבלת החג הזה רבה, מכדי שיוכלו להרשות את הטמעתו בקרב העם. כלומר, הם לא רצו תשרי, הם לא רצו ניסן, כי היו קשורים אליהם סיפורים של דם וקורבנות וסיפורים לא יפים, ולכן הכהנים לא הסכימו. העבירו את זה לתשרי. אמרתי שפשוט, נכון?
או שפשוט היה קשור לזה העניין הכנעני, וברגע שהם ראו את, את העגל, הם אמרו, הרגע הם עדיין קשורים לכנעני ולמצרי. לא, לא טוב, אנחנו חייבים להעביר את זה לתשרי, כדי שהם לא, שיוציאו את זה מהראש
להרחק שלהם. להרחק אותם מהעניין כן. הזה, יפה.
יכול מאוד להיות שזה העניין.
בכל זאת, עבודת העגל עצמה השתמרה בחג, כפי שאפשר להבין מתיאור תהלוכת חגיגת הביקורים. בראש התהלוכה מופעל שור שקרניו מצופות זהב ועטורות בעלי זית. הזהב מסמל את שמש הקיץ, והזית הוא סמל פוריות מובהק, כפי שאפשר לראות מספר תהילים, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. השור של הוא מזוהה עם הפר שליווהו בתהלוכה בין ליווהו בתהלוכה בין גינת חליל בקלטות כסף וזהב. זה בזמן העתיק, היום בקיבוצים לא עושים את זה ככה עם שור בקרני זהב. עד כמה שידוע לנו.
עד כמה שראיתי, מעולם לא ראיתי את זה בקיבוץ.
אז ליוו אותו בנגינת חליל, בקלטות כסף וזהב, זה כנראה כלי נגינה כלשהם, וסלי נצרים מלאי ביקורי פירות, ענבים וטענים, היה מיועד לקורבן בבית המקדש. גם הקרבתו בחג הקציר של אדוניס, אל הדגן והצמחייה, נחוגה בלוויית מקוננות, באווירה של בסמים, מאכלי פירות, דבש ועוגות שנישאו בסלי כסף. וואי, זה היה ממש מנק...
מה שכן, זה כן נשמע כמו החגיגה שהיו עושים לדיוניסוס, שזה אל היין היווני.
בחתונה שלו?
היו את ה... היו הנה, חגיגות לאל היין, כן, שהיו כן. עושים ממש ככה.
נכון, נכון.
ממש ככה.
כל הכבוד, את 8200 כל הכבוד. פר מאותר מופיע גם במסגרת פולחן דיוניסוס.
הנה.
המורכב משחרון, קריאת הקורבן לגזרים ואכילתו. אולי הקניבליות הזאת היא שגרמה לדחייה המיוחדת של הכהנים את חג השבועות בצורתו הכנענית, כמו שאמרנו. האל דיוניסוס מופיע לפעמים גם בתמול של גדי, והביטוי לא תבשל גדיל בחלב אמו, מצורף בספר שמות לציווי על החג. זה לא ידענו. שגדי דיוניסוס. כבר הרמב״ם הכיר בביטוי הזה כבדחייה מוחלטת של אחד ממנהגי הפולחן המובהקים של הכנענים, קורבן הבן למען אמו האלה, ולא יטיל ספק בחשיבות דחייתו של המנהג המיוחד הזה. אפשר שהדחייה הזאת היא גם אחד המקורות לאכילת מאכלי חלב בלבד בשבועות. גם חג מתן תורה נחוג בשבועות. וסיפורו מופיע בתורה בסמיכות למעשה העגל. ייתכן שהצמדת מתן תורה לתאריך זה דווקא באה כדי להדגיש את אופיו היהודי בניגוי לאופיו הפגני המובהק הקדום של החג. בין שבועות וסוכות נחוג חג הבציר בשירה אוגרית. מתואר חג זה כמלא שמחה במיוחד, שחרון מהיין החדש, לכן אנחנו שותים 4 כוסות יין, כנראה. קשור לדיוניסוס. בתוספת של מאכלי דבש וחלב, ובהתעלסות מלאה עליצות. צריכה להגיד לחבר שלי. אולי מפני שלא הייתה מחייבת ורצינית, כמו חג הגלולות של פסח. מאחר שביהדות תוקדם חג השבועות, עד כדי כך שענבים טרם הבשילו בו, נאלצו פרנסי העם להמציא מחדש את חג היין בתאריך מאוחר יותר, וקבעו אותו לט"ו באב, שאינו נזכר כלל בתנ"ך. כל זה על חג השבועות. והגענו לחג סוכות. חג סוכות הוא חג כפול משמעויות. מצד אחד הוא מציין את סיום הקציר והבציר, ואת אסיף הפירות והירקות, מצד שני, את ההכנות לשנה החדשה של חריש וזריעה עם ראשית הגשמים. זהות אמיתית קיימת בין חג האסיף וחג הסוכות. ההסבר התנכי לישיבה בסוכות בחג מקשר אותו עם יציאת מצרים, כפי שנאמר בספר ויקרא, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. הסבר הזה דחוק ביותר, אל תתלהבי. אפילו אם נכון, שסוכות הבדואים במדבר סיני, יעני החושות, דומות לסוכות החג. עובדה זו מצביעה רק על רקע גיאוגרפי דומה ושימוש בענפי הדקל למטרה זו. הרבה יותר מתקבל על דעת שבני ישראל שעסקו בחקלאות בארץ ישראל, ישבו בסוכות בשדה או בקרם בכל שנה בעת אסיף הפרי והירק של סוף הקיץ. הם עשו זאת משלוש סיבות. כדי ללון בשדה ולא לטרוח לחזור הביתה לאחר יום עבודה המתחיל עם שחר ומסתיים עם לילה. אז הם חיכו בתוך סוכה בשדה, עד שגמרו את כל אסיפת הפירות.
ומזה אנחנו קיבלנו לגור שבוע בסוכה.
איזה עונש. כדי להשתמש
למה? כשאת בת עשר זה הדבר הכי נפלא בעולם.
לא, צוחקים קצת.
או שאם אחדן אמר כבר, תקופת.
אנחנו יהודים ואני גם תימניה, מזכירה. כדי להשתמש בסוכה כמחסן לפרי לפני שיסעו אותו אל הכפר. וכדי לשמור על הפרי שנאסף מפני גנבים אנושיים או הולכי על ארבע. הולכי על שניים והולכי על ארבע. פעילויות אלה כרוכות בישיבה בסוכות בתקופה שלפני ראשית הגשמים, וחוסכת מאיתנו את הסיפורים והבדיחות הקשורים בישיבה בסוכה בגשם.
בדנמרק השימוש... זה כבר שלג.
לא, לא ירד שלג בסוכה, ירד גשם. השיפוש, אני פה הרבה יותר זמן.
מאוד יכול.
השימוש בחג הסוכות בארבעת המינים מדגיש את קרבתו של החג הזה לטבע ולחקלאות. לכל אחד מצמחים אלה יש משמעות פגנית קדומה. המתבלטת בייחוד בעובדה שכל אחד מהם מציין תקופה אחרת בשנה, ולכן נאה להשתמש בהם בראשית השנה כסמל לשנה בכללותה. הלולב או כפות התמר.
אוקיי.
הוא פרט מהעץ שמימים קדומים ואפילו בתרבות ערבית סימל את האלה האם, את הלידה ואת ראשית השנה בתקופת תשרי.
את ההתמר.
הערבה היא עץ המים שהם מקור מחייתו, והיא מסמלת את תקופת טבת רוויית הגשמים. טבת בא מהמילה אגב בארמית טבעתו, טבע, לטבוע. כשגשמים, טבת. הערב, הערבה שימשה למטרת הודדת גשמים בטקסים בולחניים, שהיו כרוכים בהזדווגותם הסמלית של אלת האדמה עם אל השמיים. אני לא יודעת מה זה הזדווגות סמלית.
יש לך מאוד הזדווגות.
הזדווגות כמו כזאת נעשתה, אולי מסבירים פה, על רצפת הקציר, כלומר, על גבי השטח שנקצר, אני בטבע. השימוש בערבה לאותה מטרה נעשה עד היום הזה בתפילת הושענא רבה, הנאמרת בסיומו של חג הסוכות. האתרוג הוא פרי עץ האדר ומכונה לעתים תפוח האהבה, לא ידעתי. הוא פורח באביב. וברחוב את טעמו הטוב הוא מסמל לתקופת ניסן, את הפריחה והאהבה. סיסן זה אנחנו בחודש האהבה.
כן, אבל טעמו הטוב הם טעמו את רוג.
יש כאלה שאוהבים את זה, עושים את זה.
הריבה היא טעימה מדי פעם, אבל טעמו הטוב.
על טעם מרח לא נתווכח.
אוקיי, גם נכון.
ההדס, הגענו אלייך.
אליי.
הוא עץ המוות והתחייה. והתחייה, תרגי. פרחיו לבנים, את ברדיו, תרגי. פרחיו לבנים ופריו שחור. שני צבעי המוות המובהקים, והוא ירק עד, כלומר עמיד גם בתנאים של מוות. אז אתם חיים לנצח.
נכון.
אצל עמים רבים שימש ההדס כאמצעי פולחני, ובשמניו הריחניים משתמשים עד היום לריפוי שיגרון. את צריכה לאכול הדס, הדס.
אני אוכלת אגב.
הרפואה היא אחת החוכמות השייכות לשאול, לשאול, לשאול.
של הידס.
הרפואה לשאול, לשם ירד אל הצמחייה, בתקופת תמוז, לפני שחזר לתחייה עם ראשית הגשמים. הוא נקרא הדס, האל המיתולוגי. נראה לי שהשמחה מיוחסת במיוחד לחג הסוכות, קשורה בכך שזהו חג הלידה של אל השנה. בחג פסח נחוגו כלולותיו במעמד מלא רצינות וחשיבות. בחג השבועות מציינים את מותו אמות הצמחייה בחרבון הקיץ. אבל בחג הסוכות אפשר לסמוך על כך שהוא שב לתחייה, יחד עם הצמחייה ועם הפריחה של ראשית החורף. כיום נחגגים חגי ישראל בבתי הכנסת ובבתי הספר, לעתים בתהלוכה עממית ברחובות, או ביציאה לבילוי בחג הטבע, ותמיד בסעודת החג בבית. אך את ההוללות המינית משאירים כיום לכל היותר על מסיבות טרנס למיניהן, תחת השפעת סמים שאין להם שום קשר לנות השנה, לצמיחה ולמוות, או לפריחה והפשלת הפרי. עד כאן, על שלושת הרגלים, אנחנו כעת נכניס את אורה לשידור, כי כבר זה הזמן, עברו כבר.
השבח להם.
ברוך השם, יש לנו פה את הדס ג'ודי כהן, שמשדרת איתי.
שלום אורה.
שלום, ג'ודי.
אז עד עכשיו דיברנו על מנהגים פגניים ביהדות. למה החליפו את, את מניסן לתשרי? כל זה דיברנו עד עכשיו. עכשיו את רוצה לספר לנו על ההגדה של פסח. בבקשה.
ההגדה של פסח היא סיפור מאוד, הוא מתחיל מספר שמות, שם יש ציווי, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי מארץ מצרים. המשפט הזה הוא מספר שמות, פרק י"ג, פסוק ח'. מעניין שההגדה נקראת לפי ההתחלה הזאת, הגדה, להגיד.
כן.
וממתי מעניין, ממתי יש לנו הגדה כתובה? ואיך נוצרה ההגדה הכתובה?
כן.
מי יצר אותה? איך התהליך עבר? מתברר שבתוך ההגדה יש את הסיפור ההיסטורי שאנחנו מדברים עליו, יציאת מצרים, אבל בתוך הסיפור יש גם סיפור של ההתהוות של עצם הסיפור, כן? מלאכת העשייה, הכתיבה, ויש גם את הסיפור ההיסטורי שמספר את התקופות השונות שהשפיעו על ההגדה. ההגדה שאנחנו מחזיקים היום בבית, יש לנו כל מיני הגדות, יש למעשה אוסף ואספנים של הגדות של פסח, כי זה חומר מאוד מעניין ויש בו גיוון. יש הבדל גדול בין ההגדה של פסח לשאר הכתובים, כי ההגדה של פסח היא לא מהמקרא, במובן הזה שזה לא מגילה שאסור לכתוב בה, כמו חמישה חומשי תורה. ההגדה של פסח מותר לאייר אותה, לצייר בה. זה היה מקום שאפשר לתת ביטוי למקום. למשל, יש לנו את ההגדה של פסח של קופנהגן, שהיא מאוד מאוד מעניינת. הגדה מאוד מאוד מעניינת, של צייר מוכר שהכין את ההגדה, והיא מספרת את הסיפור שאנחנו מכירים, ויש לזה תוספת של המקום, לפי הציורים, אפשר כמובן להבין הרבה דברים, שלא נמצאים בהגדה של התימנים, או של המרוקאים.
מעניין. אז מתי התחילו לכתוב את ההגדה?
בדיוק, זו השאלה. מתי התחילו לכתוב את ההגדה, ועל זה אין ממש תאריך. אבל יש סימנים בהגדה, שלמשל, כמו שאמרתי, התחלתי ואמרתי שהחלק הראשון להגיד הגדה, זה בא מספר שמות, וזה ציווי שאנחנו צריכים לספר את הסיפור של יציאת מצרים. ועוד משהו, בתוך ההגדה שאנחנו קוראים, אז כתוב בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת כן. אומרת, הסיפור, האתוס הזה, התהליך הגדול הזה, ההיסטורי, יש לו משמעות רק אם אנחנו מזדהים עם הסיפור. זה הסיפור של האקסודוס, של יציאת מצרים. והמהות של הסיפור זה הכוח. לדעת שידעו חכמים שכוח גדול יש לסיפור. מי מספר אותו? היהודים או הנוצרים? עכשיו אני נוגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה. ההגדה, את שאלת, מתי היא נצרה? ההגדה היא, אנחנו מתייחסים עכשיו להגדה שאנחנו קוראים בה, כן? לסיפור עצמו, לטקסט עצמו,
כן.
לטקסט הכתוב. היא מתייחסת לתקופה שהייתה בתקופת המקדש. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לפני 70 לספירה, לפני שנהרס הבית השני. ובבית השני, כשנהרס עד אז, היו, איך אומרים את זה, את הקורבן פסח היה קורבן תודה, היו מציגים בכל דור ודור בצורה של קורבנות.
כן.
עכשיו, מאחר המקדש נהרס, ואיך נחגוג את פסח. אז אנחנו עכשיו מדברים על תקופה של המאה הראשונה לספירה.
כן.
מהתקופה הזאת הם מתחילים ליצור דפוס חדש אחר, שימלא את המקום של המקדש, של הקורבנות. לחגוג את החג הפסח אז בזמנו, שזה היה עלייה לרגל וירושלים הייתה מוצפת באנשים, והריח של הקורבנות היה מגיע למקומות רחוקים.
כן.
אז מה עושים? מה עושים בקטע? אז חכמים מצאו שהתחליף של לתחליף של החומן הזה, של המקדש, של הקורבנות, נעשה סדר. וכאן יש משהו מעניין, כי בתקופה שאנחנו מדברים עליה, זו תקופה של היוונים והרומאים, ההלניסטים והרומאים.
כן.
נכון? זו התקופה הזאת. בתקופה הזאת, האנשים בעלי היכולת, הם היו חוגגים בצורה שנקראת, זה מעניין לשמוע, סימפוזיון. סימפוזיון זה מפגש שבו אוכלים ושותים ומדברים, כן?
זה מה מיוונית כנראה.
המילה מיוונית והיא סימפו, זה מפגש והמזון, היין, יותר נכון, היין. זה הסיפור של החגיגה. והם היו חוגגים, וקצת מפתיע ולא מפתיע, זה לדעת שקצת ישבו היוונים והרומאים. איך הם הסבו? כאנשים שיש להם כוח. את ההסבה מסביב האוכל הייתה בדיוק מה שאנחנו לקחנו מהם. שאתה יושב כמו בעל הבית, וגם בתימן יושבים.
להסב על כריות.
על כריות. כן, זאת אומרת, כן, ככה ישבו.
לקחנו מהיוונים את זה.
למעשה, לקחנו את זה מהיוונית, זה השפעה היוונית. ככה הם הגדירו את העצמאות שלהם, אנשים של הבית, וככה אנחנו משתתחים ומרגישים שהעולם הוא שלנו.
ואת עניין היין.
ויש אוכל? מה את אומרת?
ואת עניין היין שלה לשתות את ה...
והיין, והיין זה היה דבר חשוב מאוד. היין, והשילוב הזה שלוקחים מתרבות אחרת, שלא שאצלנו לא היה קידוש על היין, והממד הזה של היין, ויין יסמח לבב אנוש, אבל הטקס עצמו של ארבע כוסות, להחזיק אותך בסימפוזיון הזה, במפגש הזה, זה מעניין לראות את השאריות של ההשפעה של העולם שאנחנו מדברים עליו, שמשם מתחילה המסורת של ההגדה. עכשיו, על הרצפה, על השטיח, על הזה, היה כמו הספירות, כמו הקבלה, כן? שמים את המצרכים, וכל מצרך יש לו סיפור מעצמו, משלו, כן? צריך להיות העושר הזה של לפני הסעודה, לאכול את הקרפס, ואת היהודים הוסיפו את הביצה, שזה גם עניין של הזמן, כן, הדברים מתגלגלים, וגם לזכר הקורבן. האדם הכי עני היה יכול לבוא לבית המקדש עם הביצה, וזה היה במקום קורבן. אז הביצה היא מסמלת שאפילו לעני היה מקום לחגוג את החג, כמו שהיה בתקופה של בית המקדש.
כן.
ואז יש את הזרוע, ואנחנו מכירים את הסדר של הסדר שאנחנו שמים את איך שמים את החרוצת, איך שמים את המצה וכו' וכו'. אני רוצה לחזור למהות של הסיפור. ההגדה והמקורות של הסיפור, כמו שאמרתי, מספר שמות, אבל זה עד ימינו. וזה למשמרת זיכרון של תהליך התהוות העם בזמנים שונים. אם בזמן השואה, בגלות, ברדיפות, בגזרות, הסיפור החזיק את דור ולהמשכיות, ההמשכיות של דור הבא, למשל באינקוויזיציה, או בסתר חגגו. היה גם את הממד של הסביבה. היו את הרדיפות והאשמות שהיהודים לוקחים את הדם, רוצחים ילד נוצרי, כן? ומשתמשים בזה לאפות את המצות. אז הרדיפות והחג שזור בהתנגשות עם הנוצרים. אז אני חוזרת, כן. אני חוזרת חזרה לתהליך שבו היהודים מנסים, על החכמים ביהדות מנסים לעצב את הסיפור לכיוון של קשר לספר שמות, ליציאת מצרים, למקדש, ולעכשיו, עכשיו שאין לנו מקדש. אוקיי? אז מה עושים? הנוצרים, ישו, להזכיר לנו, ישו יהודי.
כן.
הארוחה האחרונה שהוא אכל, זו הייתה אסונה, הסעודה של פסח.
כן.
מה הם עשו? ישבו ליד השולחן, כמו 12 השבטים, הם ישבו 12 החברים, וכו' וכו'. כן. לא היה להם בית, לא היה להם אמא, לא היה להם אבא. הם המורדים ישבו לחגוג את חג הפסח, לשחרר את עצמם. איך אומרים את זה? גם מעולה של רומא, אבל גם מעולה של המסורת היהודית. למרות שהוא אומר כל הזמן, ישו, שאני לא באתי לשנות. הוא ראה את עצמו יותר כנביא מאשר משיח, אבל הם עשו אותו משיח. ובשם שלו, מה את אומרת?
התלמידים שלו הפכו אותו למה שהוא היום.
כן, כן. התלמידים והממשיכים, וכל הפוליטיקה מסביב הדת היא פוליטיקה של כוח. וגם, כן, כוח שמי מגדיר את מי. ההגדרה העצמית שיש לנו מהתורה הופכת להיות פתאום הגדרה של המתנגדים לנו. ומהסעודה הזאת באים הרדיפות והסיפורים על קודם רדפו את הנוצרים הראשונים, והנוצרים הראשונים היו יהודים. אחר כך, עד שהכנסייה, לא הכנסייה, עד שהנוצרים,